ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף סמך א' עמוד א', ניתן גם לספור 20 שורות מלמעלה. מיד אתם תראו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר צורת בית מבליט את שמו של רבא, ומיד אחר כך צורת פפיון למה לי. ואצל הגמרא, בין הגמרא ורש"י, אתם רואים א' בצורת פפיון. אם יש א', חייב להיות ב', והב' מופיע בעמוד ב', בראש העמוד אתם רואים את האות הזאת, ובשורה חמישית מלמעלה אתם תראו אות ג' גם בפפיון. מה כל זה אומר לנו? אז בשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, אתם רואים צורת בית. רבה מתחיל בירורים של למה לי דכתב רחמנה בשני תחומים, בתחום של לקיחת ממון שלא כדין. ובעמוד ב' אנחנו נראה פפיון גם מקווקו בעמוד ב', למה לי דכתב רחמנה יציאת מצרים אצל מצוות מסוימות. אז בהפתיחה רבה רוצה לדעת למה התורה כתבה לא תעשה בשלוש מצוות, שלוש עבירות אפשר לומר, לא, למה לא היה מספיק לכתוב אחת ואלמד את השאר מהם. ומבחינת סימונים אנחנו נראה עוד מעט צורת הרגש, וכך כתבנו בשוליים, הבלטת הלווים השונים, ויש פס מפותר שמדגיש את הביטוי דאי כתב רחמנה. אם התורה הייתה כותבת לאו בדבר אחד, לא הייתי יכול ללמוד את השאר. עכשיו, מה המכנה משותף בלאו עם האלו? לאו של ריבית, גזל ועונה. בכולם, כפי שרש"י אומר, שבכולם חיסרון ממון שמחסר את חברו. וזה אסור, אסור לחסר ממון חברו. למה לא היה מספיק לכתוב רק אחת מהלווים האלו, ואני אלמד את השאר? וזה עבודת הגמרא בקטע הראשון של הסוגיה. והמשך הגמרא תשאל, בסדר, אני מבין שאם אתה כותב רק אחד אני לא אוכל ללמוד את השאר. מה היה קורה אם התורה הייתה כותבת שניים מתוך שלושה, והשלישי אלמד מהם בלי שהתורה תכתוב אותם? שוב פעם הגמרא תעסוק בשאלה הזאת. וכעת נפנה לגמרא, אמר רבא, אני מתנצל, תמיד אני ממליץ לנקוט שיטת הסתכלות ממעוף הציפור, מאחר שאנחנו לומדים מגמרות מסומנות מפת התלמוד. בעמוד ב' אתם יכולים לדבר בשליש עמוד עוד פעם צורת בית, אמר רבא למה לי, ושמה השאלה האחרת, ולכן אמרנו שהפפיון שמה מקווקו, השאלות שמה למה התורה כתבה יציאת מצרים בכמה מצוות. ובכן, אמר רבא, כאן בסמך עליו עמוד א', למה לי דקות רחמנה לאו בריבי, לאו בגזל, לאו בעונאה. שהתורה כותבת שאסור לקחת ריבית, אסור לגזול, אסור להונות. הגמרא עונה, צריכי, יש צורך לכתוב את כולם. לא היה מספיק לכתוב אחד ולצפות שאני אלמד את השאר. תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה, בערך שש שורות. אומר הגמרא, צריכי, די כתב רחמנה לאו בריבית. אם התורה הייתה אוסרת ריבית, הייתי אומר משום דחידוש הוא. הוא דבר מחודש, אפילו בלווה. הרי הלווה הוא מפסיד, אבל לווה שמשלם ריבית למלווה, הוא עצמו עובר על העבירה של ריבית. אפילו בלווה עשרה רחמנה. אז הייתי אומר, זה דבר שאסור, ויש בו חידוש, והוא לא דומה לשאר עבירות, אז לא הייתי יכול ללמוד את השאר ממנו. אומר רשי, אפילו בלווה עשה רחמנה וגזר עליו שלא ייתננו, שלא ייתן ריבית, ואיקה למימה, חידוש הוא שחידשה התורה בזו, ולא שאסר לחסר את חברו בדרך אחרת. דעה אזהרת לווה, לאו משום דמחסר הוא. רואים שריבית הוא משהו מיוחד, הוא לא בגלל איסור לחסר ממון חברו. אז אם התורה הייתה, ואיך אני יודע את זה? אני יודע שהלווה שהוא זה שנחסר, הוא לא מחסר אף אחד, הוא עצמו נחסר, הוא בכל זאת אסור. אז אני לא הייתי יכול ללמוד מריבית איזושהי איסור של איסור לחסר ממון חברו, כי ריבית הוא לא אסור משום זה. נחזור לגמרא. ואי כתב רחמנא לאו בגזל משום דבעל כוחי. זה דבר שנעשה בעל כוחו של הנגזל, אבל הונאה אימה לא. אדם משלם יותר מהנדרש, למשל. זה לא דבר שהוא עושה בעל כוחו, אז אולי, לא, אולי הוא לא נאסר. כלומר, הונאה אינו אסור. ואי כתב רחמנא לאו בהונאה משום דלא ידע דמחיל. זה מצב של אי ידיעה. אדם נדרש לשלם סכום מסוים, רק אחר כך מתברר שהוא משלם יותר מדי. אז זה דבר שהתורה אוסרת. דבר שעבירה שבא מתוך אי ידיעה של הבן אדם, אז הוא לא ידע כדי למחול. עכשיו זה שונה מריבית, שאדם לקח הלוואה והוא יודע שהוא משלם יותר, והוא עשה שיקול שווה לו, אז הוא מוחל על כך. אז אולי זה לא אסור. וגם גזל, הוא ידע, הרי הגזלן בא מולו, לקח את הפריט בגזל, אז אולי הוא מתייאש, הוא מוחל על כך. אז אני לא הייתי יכול לדעת האיסור אפילו של גזל מכך שתורה אוסרת הונאה. אז הגמרא מבינה שאחד המחד לא עתיה. אם התורה כותבת רק אחד מהלווים האלו, לא הייתי יכול לגלות, לדעת לאו, הלאו השני. תיתי חד המתארתי, אולי, וכאן זה שאלה ארוכה. תשימו לב על המבנה, נתייחס מיד לדבר הזה. רק קודם כל, שאלה ארוכה שמוביל אותנו לשלוש שעות מסוף העמוד. וגם מיד אנחנו עם קטע ארוך בתוך סוגריים. אז קודם כל, עוד פעם מה הכיוון? הכיוון הוא שאולי היה אפשר לכתוב שניים מתוך שלושה, והייתי יודע מהשניים, ממכנה משותף, משניים מהם גם השלישי הוא אסור, בלי צורך לתורה לכתוב אותו באופן מפורש. זה השאלה פה. תיתי חדה מתארתי, אולי אחד אוכל ללמוד בלי שהתורה תכתוב אותו משניים שהתורה כן כותבת. ואתם רואים, יש לנו כוכבית לקראת הסוגריים, וכך כתבנו בשוליים, עד לאחרי הסוגריים יישאר הצעה זו, ואפשר ללמוד גזל מריבית והונאה. אם כן, גזל דכתב רחמנא, למה לי? אז השאלה הזאת תישאר, ואפשר גם לדלג על הקטע שבסוגריים, ורואים לאו בגזל למה לי. אם התורה הייתה כותבת איסור הונאה ואיסור ריבית, הייתי מבין שגם גזל אסור בלי שהתורה תכתוב אותו במפורש. ממשיך ההערה שלנו, אני ממשיך לקרוא ביחד איתכם, בתוך הסוגריים הגמרא מנסה לברר איזה משלושת הלווים אלו, ריבית גזל והונאה, לא היה צריך לכתב. אפשר היה ללמדו משניים האחרים. ובעצם בסוף השאלה הארוכה זה השאלה שנשאר, לכאורה לא היה צורך לתורה לכתוב לאו של גזל, לא תגזול. נחזור לגמרא בתוך הסוגריים. אולי רק נציין בשוליים ממול יש לנו נושא ואחר כך מבנה שנקרא אותו לפני שנתקדם בגמרא. נושא בירור למה יש צורך לתורה לכתוב כל 3,000 דליאל, ריבית, גזל ונאה, ולא היה די לכתוב שניים ולמוד השלישי מהם. זה הנושא המיידי, ואנחנו נראה מעוינים בדרך. תחת הכותרת מבנה כתבנו ניסיון לברר איזו לאו מיותר שיכולתי ללמוד אותו משניים האחרים. המילה מה להנח יבוא עם פס מפותל, והם פרחות. עכשיו הגמרא. תתי, איזו לאו אלמד מזה שהתורה כותבת שניים ואותו השלישי אין צורך לכתוב אותו באופן מפורש? אז הגמרא ממשיכה, לא לכתוב רחמנא לאו בריבית, ותתי מהנח שהתורה, מספיק שהתורה כותבת גזל ועונה, ואני אביא שגם ריבית אסורה. אבל זה לא נכון, הגמרא דוחה את ההצעה הזאת שנדלג על כתיבת ריבית באופן מפורש. כי מה, למה? מה להנח, הלהנח הכוונה לגזל ועונה, שכן שלא מדעת הנגזל לא מסכים לזה, ועונה, בן אדם לא ידע בשעת המחר שהוא משלם יותר מדי, אז הם אסורים, כי זה נעשה שלא מדעת הבן אדם. תאמר בריבית דמידעת, הוא נותן את הריבית, הלווה הזה משלם יותר, הכל מידעת, יודע מראש, הוא מקבל הלוואה של 10 שקלים והוא מחזיר 15 שקלים, אז הוא יודע את זה מראש. אולי כזה דבר לא אסור. אז אם אתה אומר לי לא לכתוב ריבית ונסמוך על כך שתורה כותבת לאו של גזל ועונה, לא הייתי עולה על איסור ריבית. נמשיך בהצעה חדשה, לא לכתוב רחמנא לאו בהונאה, ותתי מהנח, ובוא נלמד איסור הונאה מריבית וגזל, שהתורה תכתוב אותם באופן מפורש. לא, אז זה גם לא יצלח. מה להנח ריבית וגזל, שכן אין דרך מקח וממכר בכך. רש"י מסביר שכן אין דרך מקח וממכר, תאמר בהונאה שהיא דרך מקח וממכר, ויש בני אדם שצריכים לחפץ וקונים ביותר משוויו, וזה דבר שבשגרה, דבר מקובל, אז אולי זה לא אסור. אז אם התורה הייתה כותבת לאו של ריבית וגזל, לא הייתי יודע שהונאה גם כן אסורה. אלא ממשיך הגמרא, לא לכתוב רחמנא לאו בגזל, ותתי מהנח, בואו נלמד איסור גזל מריבית והונאה. דמי פרחת, מה תעלה כקושיה על כך, או כדחייה להצעה הזאת? מה לריבית שכן חידוש? אני לא יכול ללמוד מריבית לדברים אחרים, למשל לגזר, כי ריבית הוא חידוש, שאפילו הלווה נכלל באיסור ריבית. בסדר, אז אני לא אסמוך על ריבית ללמד על גזל, הונאה תוכיח. בוא ניתן להונאה שאין החידוש הזה, ובכל זאת אסור, התורה כותבת את זה מפורש שיש איסור אסור להונות חברו. לא, אני לא יכול להמל גם להונאה לגזל, מה להונאה שכן לא ידע ומחיל, מה שאין כן גזל, אמרנו שהנגזל הוא רואה, הוא יודע שבן אדם כעת גוזל ממנו והוא מתייאש, הוא מוכיל על כך, אז אולי זה לא אסור, רק הונאה שזה נעשה לא ידיעת המתענה, זה אסור. בסדר, אז ריבית הוכיח שמה? שהוא כן יודע ובכל זאת הוא אסור, ולכן נלמד גזל מזה. אבל אמרנו שאתה לא יכול מריבית כריבית, יש פה משהו מחודש. הוכחנו מקודם שהוא לא איסור של חיסרון ממון חברו, וחזר הדין והכל מסתובב עוד פעם, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. כל אחד מהאיסורים שכתובים הם לא דומים לשני שכתוב. הצד השווה שבהן ריבית ועונה, הכוונה שכן גוזלו, כל אתה מחסר ממון חברו, אף אני אביא גזל, גם גזל שיהיה אסור בלי שהתורה תכתוב אותו. הגמרא אומרת, אמרי הכי נמי, אתה צודק, לא היה צורך לכתוב לאו של גזל מאחר שתורה כותבת לאו של ריבית והונאה, אלא לאו בגזל. למה? אבל בסופו של יום התורה כן כותבת לאו בגזל, לא תגזול. מה זה בא ללמד? הגמרא עונה, לכובש שכר שכיר, מזכורת שמגיע לאדם שלא הגיע לידו, כובש שכר שכיר. כאן נציין שהוא לא, ורשי אומר את זה בדיבור האחרון בעמוד, אומר רשי, לכובש שכר שכיר זה לא מתה לידי, השכר לא הגיע לידו ולא מחסר לי, זה לא עניין שאני מחסר רכוש או ממון שמוחזק בידי אדם מסוים, כי המשכורת לא הגיע לידו עדיין. אז התורה כותבת את האיסור של כובש שכר שכיר, שזה שאתה לא משלם לבן אדם שהגיע הזמן לשלם לו, ובניסוח שלא תגזול. כמו שואלת, כובש שכר שכיר, למה אתה אומר שלא תגזור מלמד על כך? בהתכתיב יש פסוק מפורש, לא תעשוק שכיר עני ואביון. אז מה הצורך לכתוב לא תגזור לאסור כובש שכר שכיר? כבר נאסר. הגמונה לעבור עליו בשני לבין, שמעסיק שלא משלם השכר לעובד עובר על לא תעשוק שכיר וגם על לא תגזור. הגמונה שואלת, ולוקמה, למה שלא נעמיד הלאו של לא תגזול בריבית ועונאה ולעבור הלאו בשני לבים? יש לאו מפורש על עונאה, אז למה שלא נאמר שבנוסף לעונאה אדם עובר על לא תגזול, עובר על שני לבים אם הוא לוקח יותר מדי ממון מהלקוח, או לחלופין בריבית? למה שלא נאמר בנוסף לאיסור של לקיחת ריבית יש איסור לא תגזור? ונגיד שבדוגמאות האלו הוא עובר על שני לבים, אז למה אתה אומר או מדביק את הלא תגזור לעניין של עושק? הגמרא עונה, דבר הלמד מעניינו. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אלו הם, איך זה דוגמה לדרכים השונים שבהם התורה נדרשת ללמוד מהקונטקסט. הוא ממשיך הגמרא כאן בעמוד ב' ואומר, ובעניינה דשכיר טיב, הלאו שלא תגזול מופיע בויקרא פרק י' פסוק י' ג', רשי אומר את זה בשורה הראשונה, בעניינה דשכיר טיב לאו דגזל, זה נאמר בעניין דשכירות, שכר שכיר. מה כתוב? לא תעשוק ולא תגזול, וכל עושק כבישת שכר שכיר הוא. אנחנו הבאנו את הפסוק במלואו כאן בשוליים, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אז רואים אם מחפשים למה לשייך הלאו דלא תגזול, הכי מתאים זה כובש שכר שכיר, דבר הלמד מעניינו. ממשיך הגמרא עוד שאלות כאין, למה לי שהתורה כותבת לא תגנובו דכתב רחמנה, למה לי? למה שאני לא אלמד הלאו שלא תגנובו מריבית והונאה? כמו שריבית והונאה אני מחסר ממון חברו, אז גם לא תגנובו אותו דבר. הגמרא, ואז לכן למה הייתה צורך לתורה לכתוב לא תגנובו? הגמרא עונה, לחידתני, זה שהתורה כותבת בויקרא פרק י' פסוק י' א', לא תגנובו, לכי דתניא, לדבר שמופיע בברייתא הבאה. לא תגנובו. על מנת למיקן, לצער. לא תגנובו, על מנת לשלם תשלומי כפר. רש"י מביא כאן רעיון מעניין. פלוני רוצה להטיב לחברו, אבל החבר הזה לא רוצה לקבל מתנות. אז מה הוא עושה? זה שרוצה להטיב, הוא גונב מאותו אדם, וזה מחייב אותו לשלם כפר. אז הנה, הוא שילם כפר, הוא שילם, נתן לבן אדם, הוא היטיב עם הבן אדם, אבל זה אסור. זה מה שהתורה מלמדת, שאסור לגנוב. הפעולה הזאת היא אסורה, למרות שהוא לא מכוון לשם לחסר ממון חברו במיוחד. בכל זאת, אסור. אמלי רבי ימר לרב אשי, לאו דכתב רחמנא במשקלות. הכוונה, שוב, פסוק בויקרא פרק י"ט, לא תעשו עוול במשפט וכו', והתורה מלמדת על כך שאסור לעוות משקלות. היו שמים במכירת מזון ועוד דברים, גם פליטים אחרים, על מאזניים. בכף אחד אתה שם משקל, בכף שני אתה שם את הסחורה, אז אסור שהמשקל יהיה משהו לא מדויק, מעוות. אז בכל זאת, אם אני שם משקל מעוות, אז אני גוזר, אני כתוב עליו נגיד קילו על המשקל. יש מכם בטח אנשים שמכירים את המאזניים של פעם, היה אפשר לראות את זה במקולות של פעם או בשוק, משקולות שהיה כתוב מוטבע עליהם משקלים שונים, כמו קילו או חצי קילו. אם אתה מוכר ואתה רושם קילו על המשקל, ובסך הכל שוקל חצי קילו, אז אתה גונב את הלקוח. הלקוח מקבל על אמת חצי קילו, והוא משלם עבור קילו. זה רק דוגמה בעניין האיסור שכרוך או קשור למשקלות. אבל זה דומה מאוד לגזל וריבית והונאה. אז למה התורה כותבת לאו, כמו שציינו את הפסוק בספר ויקרא פרק י"ט, לא תעשו עוול במשפט וכו'. הגמרא עונה, אמלי לטומן משקלותיו במלח. אומר רש"י, ויש כאן מחלוקת בראשונים מה בדיוק נעשה פה. אומר רש"י כאן, לטומן משקלותיו, המנה או הפרס טומן במלח להכבידו. וכשהוא לוקח אותו, נגיד איש מסחר, בא לקנות מספקים עם המשקל, וכתוב עליו קילו, אבל הוא יותר כבד מקילו, אז הוא מקבל יותר, משלם רק עבור קילו. כשהוא לוקח במשקל, לוקח באלו, לוקח וקונה עם המשקלות האלו. זה הסברו של רש"י, בזמן אפשר להסתכל בספר בחידושי הריטב"א, שהוא מפרש אחרת. בכל אופן, השאלה היא למה יש צורך לכתוב לאו במשקלות. אז הגמרא שואלת, היינו גזל מעל יהוא. מה שאתה מסביר עכשיו לטומן משקלות במלח זה גזל. זה כבר כתוב מפורש לא תגזול, אז למה יש צורך לכתוב על משקלות? תשובה, לעבור עליו משעת עשייה. אפילו אם אתה לא השתמשת בהם, אתה בדרך להשתמש, אתה מתכוון להשתמש, אתה יוצר אותם. אומר רש"י, משעת עשייה, משעת הטמנה, שאתה טומן בו מלח, להרביד אותו עליו, להרביד אותו יותר, ואפילו לא שקע בהם, עדיין או כבר הוא עובר על העבירה, במשעת עשייתם. תנו רבנן, לא תעשו עוול במשפט, זה הפסוק שציטטנו מקודם, בקיצור, ומה כתוב שם? לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ומסורה. הגמרא כאן מפרטת בתוך הברייתא כל הדוגמאות שבפסוק. אחד, במידה, זו מדידת קרקע. אז מה אוסרת התורה? היו מודדים את הקרקעות בחבלים. חבל, כתוב על ה... או, אנחנו ידוע שחבל מסוים הוא באורך של 50 מטר. אז של האיסור כאן, שלא ימדוד לאחד בימות החמה, בתקופת הקיץ, לאחד בימות הגשמים. זה אותו חבל, אותו חבל, אבל לפי התקופה, האורך שלו משתנה, ורש"י מפרט, לא ימדוד אל אחד בימות החמה, אחים, הבאים לחלוק את השדה. והם קיבלו שדה בירושה, צריכים לחלק אותו בין אחים, לא ימדוד המודד לאחד בימות החמה, ולאחד בימות הגשמים, באותו החבר. בפני שהחבר לך, בימות הגשמים, הוא מתפשט כל צורכו. ובימות החמה, בתוך יובשו, הוא נגמד וקביץ, הוא מתכווץ. אז האח הזה יקבל פחות שטח. ואז אנחנו אומרים שהמדידה לאחים צריך להיות לכולם באותו תקופה. ממשיך הגמרא במשקל, שלא יתמין משקלותיו במלח. זה הסברנו מקודם. ובמסורה, שלא ירתיח. מה זה ירתיח? זה עניין של קצף. ורש"י מביא לשון לועזי שזה משמעו. ממשיך רש"י בדיבור המתחיל ירתיח שממלא את המידה כשמוציא את היין ולאחר זמן נמצאת חסרה. כידוע קצף הוא מתעדה, אפשר לומר, הוא נמס, הוא לא נשאר. אז כשבא הלקוח והוא מביא איתו חבית שמכיל נגיד ליטר ואני ממלא אותו ביין ונוצר קצף, הוא מגיע עד שפת הכלי, הליטר, חוזר הביתה אותו לקוח, וכשהקצף נחסר הוא מגלה שיש לו 3/4 ליטר. אז זה מה שאתה אוסרת, שלא ירתיח. וממשיך הגמרא, ועלו דברים קל וחומר. המילה מסורה זה שם של מידה, מידה קטנה. ומה מסורה? שהיא 1/36 בלוג. הקפידה עליו תורה, שאם אדם בא לקנות נגיד לוג ואתה שופך בתוך הכלי שלו ונוצר קצף והקצף הוא סך הכל הוא בכמות כזאת מסורה, זה 1/36, כך אתה מחסיר את הלקוח מכמות מזערית כזאת. ומה? הקפידה עליו תורה. קל וחומר, עכשיו יש כאן רשימה של מידות שהן גדולות ממסורה. אז קל וחומר, אם אתה מחסר בן אדם והין וחצי הין, שלישית ההין וביעית ההין ולוג וחצי לוג וביעית הלוג. אמר רבה, וכאן כפי שהקדמנו מוקדם יותר, הרבה מברר למה היה צורך לתורה להזכיר במצוות שונות כך שהקדוש ברוך הוציא אותנו ממצרים. וכך כתבנו גם בשוליים תחת הכותרת נושא, למה כתיב יציאת מצרים בריבית ציט משקלות. עכשיו הגמרא, אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גם בציצית, יציאת מצרים במשקלות. אגב, רש"י גם מציין את הפרשיות שבתורה שבהם המצוות האלו נמצאות. תשובה, עכשיו התשובה מסומנת אצלנו כתשובה ארוכה, 6 שורות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וטיפה שינה של בכור. מה קרה במצרים? אנחנו מכירים כולנו מכת בכורות. ומה זה מכת בכורות? הבכור נהרג באותו לילה. והרש"י נותן לנו תיאור מדויק. שהבחנתי במצרים, הרי תתארו עצמכם את הסיפור הבא, שבאו 10 רווקים על מצרית אחת. לא, כמובן בהפרש של שנה, כל האחד הערך באחד. ונתעברה מהן ב10 עיבורים. 10 עיבורים במשך כמה שנים, קרוב ל10 שנים. אז כל לידה של האישה הזאת, 10 בחורות שהן בחורות של אביהן. לא לגבי אישה, אנחנו מכירים בחור במסגרת, נגיד, פדיון הבן. זה קשור לפטר רחם. אבל כאן אנחנו לא, בכלל לא מדברים על זה. רק אנחנו מציינים שכל אחד יש עליו שם בחור. בחור של מי? של האבא הזה. יש כאן 10 בחורות שהן בחורות של אביהן. כולן מתו. אז יש כאן אישה אחת, הולידה 10 ילדים, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת שכל אחד הוא בא מאבא אחר. אז אני שהבחנתי בין טיפה של בחור לטיפה שינה של בחור, אני הוא שעתיד להיפרע ממי שתולם אותה בנוחי ומהווה אותה מסר בריבית. תתארו את עצמם בן אדם יהודי מושיט הלוואה ליהודי אחר ואומר, אני נותן לך 10 שקלים, אבל 10 שקלים האלו הם של גוי מסוים. כידוע, גויים אינם כלולים, הם אינם נכללים באיסור ריבית, ואז אתה תחזיר לגוי הזה במקום 10 שקלים שאתה מקבל עכשיו, 15 שקלים. אבל זה לא היה של גוי, סתם אמרת. אז הקדוש ברוך הוא יפרע ממישהו כזה. אז מי, חוץ מהקדוש ברוך הוא, מי היה יכול לדעת שהכסף הוא של היהודי הזה ולא של הגוי? זה המשל של של הבחורות של יציאת מצרים. ועוד דוגמאות. וממי הקדוש ברוך הוא יפרע? ממי שתומן משקלותיו במלח. נראה משקל לכל דבר, אבל הוא מעוות. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. והוא יפרע ממי שעושה כזה דבר. וממי שתולה כלה אילן בבגדו. כלה אילן זה צבע שצובעים בדים, דומה, מאוד דומה לתחילת של החילזון שממנו יוצאים את התחילת של הציצית. סביר להניח שהקל אילן הרבה פחות יקר מהתחילת האמיתי. הקדוש ברוך הוא יפרע ממי שתולה קלה אילן בבגדו ואומר תחילת הוא. רבינה איקלה לסורה דפרט. מציינים שהסורה כאן זה לא סורה הרגיל, סורה סתם, אלא זה סורה שיושבת על נהר פרט, וכך אומר רשי, ואין זו סורה סתם. אז רבינה הגיע לאותו מקום, וכאן בשוליים יש לנו מבנה. יש כאן מספרים רומאים אחד ועוד כמה שורות שתיים. שני שלבים בבירור השאלה, זה השלבים בבירור השאלה, יש משולשים שיופיעו בשני כיוונים, הם מעקב שמשפיץ למעלה שאלות של רבי חנינה, ותשובות עם המשולש שמשפיץ למטה, תשובות של רבינה. אחד, בתחת הכותרת נושא, למה כתב רחמנא יציאת מצרים בשרצים? 2. למה בחרה התורה במילה המעלה אתכם מארץ מצרים בקשר לשרצים, איסור שרצים, במקום המילה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? מה מיוחד במילה המעלה אתכם מארץ מצרים? אז הנה השאלות. נמשיך בגמרא. סיפרנו שרבינה הגיע לאותו מקום, עמלי רב חנינה מסורה דפרט לאובנה, הוא שואל אותו, יציאת מצרים תקרא וחמנה אגבי שרצים, למה לי? וזה בפרשת שמיני בספר ויקרא, ורשי מביא את הפסוק, כי אני השם המלא אתכם מארץ מצרים. אז למה מוזכר יציאת מצרים מאצל שרצים? אבינו עונה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בחור לטיפה שינה של בחור, אני עתיד לפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טמאים. תורים ומוכן לישראל. המלא, רבי חנין השואל, ענה, זה כאילו לא, איך אומרים, במחילת כבודך, זה לא היה השאלה שלי. ענה המעלה כקשיה, והמילה הזאת התריד אותי או קשה לי. מה ישנה אחר באיסו אכילת שרצים המעלה תכתב רחמנה, כמו שציינו מקודם, אני השם, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, ולא הלשון הרגיל שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. המעלה, אז לזה גם יש תשובה של רבינה. הוא אומר, דחדתן לדבר רבי ישמעאל, מה שמוזכר בברייתא של רבי ישמעאל, דתן לדבר רבי ישמעאל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם מלא הלאתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל דבר זה, שאין מתאמין בשרצים, די. אומר רשי, אלא בשביל דבר זה, כי אני מפרש לכמה שאין מעולים ונעים, ואינם נמאסים בשקצים הללו. להכי כתב לשון, אילוי, שמעלה גדולה היא אצלם. אנחנו חוזרים לגמרא, המלא, רבי חנינא שואל, עם כל הכבוד למצוות שרצים או איסור שרצים, ומנפש הגר יפה מריבית ומציצית וממשקלות, מצוות האחרות שכבר הזכרנו שכתוב אצלם יציאת מצרים, האם משהו מיוחד בשרצים מהמצוות האלו? האם השכר של הימנעות משרצים הוא גדול מהשכר שמגיע למי שלא לוקח ריבית בהלוואותיו, לא מרמה בעניין ציצית ומשקלות? אמלא רבינה עונה, אף אגב זה לא נפש אגב, נכון, למרות שאף על פי שלא אין יותר שכר בעניין הימנעות משרצים, תפי מאיסי למכלינו, מי שאוכל אותם הם נמאסים. אז זה הנקודה הנעלה, ולכן המילה המעלה בעניין השרצים. כעת דיבור המתחיל מהמשנה, ואיזהו תרבית המרבה בפירות, כיצד וכך הם מנוחיתים בדינה או זהב וכו'. זה הזמן לרענן את הזיכרון שלנו בחזור למשנה שפתחה איזו נשך, איזו תרבי, איזו נשך המרווה סלע, סלע זה ארבע דינרים, בחמישה דינרים, סתיים חיטין, במה? בתמורה של, בשלוש, וזה מפני שהוא נושך. והגמרא כאן רוצה לדעת האם הדברים שהוזכרו, שקראנו עכשיו, הם אינם ריבית. הניסוח של המשנה, ואיזו תרבית, זה לשון ריבית, זה המקרה המסחרי שראינו, שאדם לקח חיטין בדינר זהב וכו', ואחר כך רצה לרכוש יין. והגמרא שואלת, אתו כל הני דאמרינן עד השתלב ריבית הוא? מהניסוח משמע מה שכתוב ואיזו תרבית, ואז ממשיך המשנה עם המקרה המסחרי של החיטין תמורת היין וכו'. רק זה ריבית, ומה שהוזכר מקודם אינו ריבית? זו תמיהת הגמרא. אמר רבי אבור, אבור אומר שבוודאי שהמקרה של ארבע דינרים תמורת החסר של חמישה דינרים זה ודאי ריבית. עד כאן של תורה, מכאן ואילך הדוגמה של החיטין ואחר כך היין של דבריהם, זה ריבית דרבנן. אז כשהמשנה שואלת ואיזו תרבית המרבה בפירות וכולי, כנראה הפירוש הוא לפי רבי אבור איזו ריבית דרבנן. וכן אמר רבה, עד כאן של תורה, מכאן ואילך של דבריהם. כעת יש קטע שאנחנו הקפנו בסוגריים אחריהם הלשון, יבוא הלשון המתוקן. בכל אופן נקרא עכשיו ישר בתוך הסוגריים, עד כאן יכין רשע וילבש צדיק. הפסוק שמצוטט פה, רק נגיד שבמקרא המילה רשע לא מופיע, אבל זה המשמעות בכל אופן, וזה הכוונה שאבא שהוא גבה ריבית יובש צדיק, הבנים שלו הם אינם חייבים להחזיר. הגמרא שואלת בתמיהה, עד כאן ותו לא? ורשי מסביר, עד כאן ותו לא בתמיהה, כל שכן דריבית דרבנן אין הבן חייב להחזיר, אלא הנה הלשון המתוקן, עד כאן כוונה ריבית דאורייתא, יכין רשע וילבש צדיק. כלומר אפילו הכי, למרות שמדובר בריבית דאורייתא, אין הבנים חייבים להחזיר. זה המשמעות, אפילו עד כאן, אפילו אם מדובר בריבית דאורייתא. וכל שכן כשמדובר בריבית דרבנן, אין הבנים חייבים להחזיר. עד כאן ריבית קצוצה, מכאן ואילך אבק ריבית. ורשי מסביר כאן שעד כאן ריבית קצוצה, זה ריבית שנקבע מראש, מרווה, לווה, מרווה אומר אני אתן לך 10 שקלים ואתה תחזיר לי 12 שקלים, ועל זה כופין אותו בדין להחזיר עם זה ששילם תובעו בחייו. לפני כן דיברנו על אבא שגבה ריבית אבל הוא מת והבנים אינם חייבים להחזיר. כאן מדובר באדם שגבה ריבית והוא עודו בחיים, תובעים אותו. ואז האמירה כאן בגמרא, יש עוד דעות בהמשך, אבל עד בשלב הזה בית דין יחייבו אותו להחזיר מכאן ואילך. אבל אם לא מדובר בריבית קצוצה אלא אבק ריבית, מכאן ואילך אבק ריבית, ועל זה בית דין לא מכריחים החזר. אמר רב אלעזר, וכאן כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת רב אלעזר ורב יוחנן, אי ריבית קצוצה יוצא בדיינים. אנחנו הזכרנו דעה שריבית קצוצה כן יוצא בדיינים, אבל נראה כאן מחלוקת בנושא הזה. בעוד כמה שואל נראה מעוין שמבליט את השאלה מי תיימא דרבי יוחנן, ובסוף העמוד מי תיימא דרבי אלעזר. נמשיך בגמרא, אמר רבי אלעזר, ריבית קצוצה יוצא בדיינים, אבק ריבית, תיימא ריבית דרבנן, אינה יוצא בדיינים. רבי יוחנן אמר, אפילו ריבית קצוצה נמי אינה יוצא בדיינים. אמר רבי יצחק, מי תיימא דרבי יוחנן, דאמרקרא, בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה, את כל התועבות האלה עשה. יש המשך לפסוק יש לזה משמעות בהמשך הגמרא, מות יומת דמיו בו יהיה. ורבי יוחנן דורש את הפסוק ככה, למיטה ניתן ולא לשעבון. מי שגובה ריבית אז גורלו למיטה אבל לא להחזיר. אז לכן רבי יוחנן אומר שאפילו ריבית קצוצה פנמי אינה יוצא בדיינים. עבד הבעבר אמר קרא, מקור אחר בשביל שיטת רבי יוחנן, ועוד מעט נראה גם גישה שלישית. אז עדה אומר, אמר קרא, אל תיקח מיתו נשך ותרביל, ויראת מאלוקיך. למורה ניתן ולא להישבון. רב אמר, מגופי דקרא שמיע לי. הזכרנו מקודם הפסוק ביחזקאל י"ח, פסוק י"ג, ואנחנו חוזרים לאותו פסוק, ההמשך שהזכרנו מקודם. באותו פסוק ביחזקאל שמדבר על ריבית, מות יומת דמיו בו יהיה. הוקשו מלווי ריבית לשופכי דמים. מה שופכי דמים לא ניתנו להישבון? לצערנו, כשאדם נהרג, אז אי אפשר להחזיר אותו. אף מלווי ריבית לא ניתנו להישבון. וזה מסביר השיטה שגם ריבית יוצא אינה יוצא בדיינים. היא לא ניתנו להישבון. אמר רב נחמן יצחק, מה הייתה מדרבי אלעזר? שאמר שכן יוצא בדיינים. דאמר קרא, ואנחנו ממשיכים לדף סמך ב' וחי אחיך אימך. הפסוק נמצא ביקרא פרק חפי פסוק למד וב, ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים ונקרא אותו ביחד. אל תיקח מיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך אימך. ורבי אלעזר דורש ככה, ההדלה תחזיר את הריבית, כי איכי דנכי בהדך, כדי שיחיו יחד. ורבי יוחנן, היי וחי אחיך אימך, מה יאבית לי? מה הוא לומד מהפסוק הזה? ומאחר שרבי יוחנן אומר שריבית קצוצה לא ניתן להישבון, בית דין לא מוצאים אותו מידו. רבי יוחנן, היי וחי אחיך אימך, מה יאבית לי? מבעיה לי לחילתניה, שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיתון של מים. אם שותים, שניהם מתים, אין מספיק מים לשניהם. ואם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך אימך, חייך קודמים לחיי חברך. אני חושב, הפירוש של רבי עקיבא לפסוק הוא ככה. זה וחי אחיך, היינו, וחי אחיך בתנאי שיהיה אימך. אז יש מספיק מים לשניהם ושניהם יחיו בבקשה שישתו שניהם. אבל אם אין מצב כזה, אין מצב שהאח יהיה אימך, אין מספיק לשניהם, אז חייך קודמים לחיי חברך. כעת אתם רואים צורה שאנחנו מכנים הרגש. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות על רבי יוחנן דאמר אפילו ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. אז כאן יש קושה אחד, ובאמצע עמוד אצל הגמרא גם אתם יכולים לראות אותה צורה עם מספר 2 בתוכו. ונמשיך בגמרא. מי טבעי הניח להם אביהם מעות של ריבית. אף הפי שיודעים שהם של ריבית, אינן חייבים להחזירן. היורשים אינם חייבים להחזיר הריבית שגבה אביהם בחייו. אפשר לדייק, האביהן חייב להחזיר, רק על היורשים אין חובה להחזיר, אבל אבא כן. זה נגד רבי יוחנן. הגמונה בדין הוא דאבוהון נמי לא מחייב להחזיר. ראיתי דקבאי למית נסיפה, מאחר שהיה מטרה להגיע לסיפה שמתמקד ביורשים, מה כתוב בסיפה? הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר מסוים, דברים שהאבא גבה בתור ריבית. הוא גבה מהלווה פרה או טלית או כל דבר המסוים. זה דבר שהוא לפי רשי שניכר שהוא גזל או ריבית, ואביהם נזכר בה לקלון, כשרואים את הפרה או תלית או כל דבר אחר שניכר, אז האבא שלהם נזכר לקלון. אז אומרים, אומר התנה, חייבים, היינו הבנים היורשים, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. אז מאחר שהסיפה מתמקד ביורשים, תנינה מרישה בדידו, לכן הרישה הדגיש עניין הבנים, אבל לא למעט את אבא, כמו שברישה הבנים אינם חייבים להחזיר, הגובה עצמו, האבא שלהם עצמו אינו חייב להחזיר, כפי דעתו של רבי יוחנן, מתאים לדעתו של רבי יוחנן. וכעת יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות עיקר התשובה לקושיית המטיבי מסתיים כאן. בתוך הסוגריים הגמרא דנה על מה שקטן מפני כבוד אביהם. אז אנחנו, מאחר שאמרנו שזה לא לשם דילוג, נלמד את הגמרא באופן ישיר. דיברנו על אבא שגבה פרה או תלית בתור ריבית, והבנים צריכים להחזיר בגלל כבוד אביהם. על זה הגמרא שואלת, ואני מפני כבוד אביהם מי מחייבי? האם זה שיקול לחשוש לכבוד אבא כזה, האם הם חייבים להחזיר? קרי כאן יש לצטט פסוק שיש לו השלכות גם לכאן, ונשיא בעמך לא תאור, יש איסור לקליל מלך. ומתי בעושה מעשה עמך, מתי התורה מגינה על כבוד אדם? כשהוא עושה מעשה עמך, ולא אחד כזה שהוא גבה ריבית. אז מה זה שצריכים הבנים להחזיר מפני כבוד, אבל אם לא מגיע כבוד לאבא כזה? הגמרא עונה, כדאמר הפנחס, כמו שאבא פנחס אמר משמי דרב, ושעשה תשובה, הוא אמר זה במקום אחר, החלה מגם בענייננו בשעשה תשובה. לכן יש לפעול לשמוע כבוד אביהם. שואת אומר, היא עשה תשובה, מה היא דבר? אם הוא עשה תשובה, מה התשובה? שהוא יחזיר ללווה את הריבית, שיחזיר לה את הפרה או את הלית. וזה לא מה שכתוב פה, כתוב פה שהמלווה שגבה בריבית את הפרה או את הלית, הוא מת, הוא לא החזיר. אז מה אתה מתרץ או מסביר הכבוד בגלל שהוא עשה תשובה? הוא לא עשה תשובה. מה בא יגבי? מה זה עושה אצלו? הגמרא עונה שלא הספיק להחזיר עד שמת. טכנית זה נשאר אצלו, אבל הוא התכוון להחזיר. ומפני זה הבנים הם חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. מיטיבי. יש כאן קטע שוב פעם בסוגריים, וכאן כתבנו בשוליים, הקושיה מופיע בלשון מתוקנת. אחרי הסוגריים, בתוך הסוגריים נמצאת לשון דבי תיקון. אז אנחנו גם סימנו שהסוגריים האלו בערך ארבע שורות, ואחרי הקטע שבסוגריים אתם יכולים לראות, כתוב גזלנים, ומי ניהו מי הגזלנים בדיון כאן, מלווי ריבית, אף הפי שגבו, מחסירים. אז זה דלו כרבי יוחנן, זה הקושיה. אבל עד שנגיע לשם צריכים לעבור את הלשון המקורי, ונעשה את זה עכשיו. מיטיבי, הגזלנים ומלווי ריבית, אף הפי שגבו מחזירים. הלשון פה הוא תמוע, גזלנים מי אף הפי שגבו איקה, מה זה גזלן שגבו? אי גזו, גזו, אם מדובר על גזל אז הוא גזל, אי לא גזו, גזלן אם קרית להו, אם הוא לא גזל אז למה שנקרא לו גזלן? אלא אימה, אין כאן שתי דוגמאות, אלא אימה גזלנים, ומייניו, מי הגזלנים שאנחנו רוצים לדבר כאן? מלווי ריבית, אף על פי שגבו, הם גבו את הריבית, מחזירים, וזה דלו כרבי יוחנן. הגמרא עונה, תנאי היא הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. והיינו, רבי יוחנן יש לו על מי לסמוך מהתנאים. דתניא, ותשימו לב, התשובה הזאת סימנו אותו כנקודה כי זה אנחנו קובעים תנאי, זה נקודה ארוכה בערך שש שורות. תתניה, רבי נחמיה ורב לזר בן יעקב פותרים את המלווה. עכשיו, מה זה פותרים? פותרים אומר רשי מלא תעשה וממלכות. פותרים, מי הם פותרים את המלווה ותערב, בפני שיש בהם קום עשה. אז הם לא, הם לאו דווקא עוברים על הלא תעשה, כי יש קום עשה שיתקן את הלא תעשה, וגם מלכות לא, לא מלכים בלאו שיש בו עשה, שיש, הוא נקרא לאו הניתק לעשה. מי קום עשה? לאו משום דמרינה להו, אלו שהמלווה והערב, כל אלו שהיו שותפים בעניין הגביית ריבית, אנחנו אומרים להם, אם גבו את הריבית, קומו, אהדו, תחזירו את הריבית שגביתם. עכשיו, זה דעתם של רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב. מכלל דתנא קמא סבר, לאו בני אדורי נינהו. ורש"י מסביר שהפסוק של וחי אחיך עמך, הם ידרשו את זה כמו רבי עקיבא דליעל. ואז מה שאנחנו מדייקים פה, שהמכלל דתנא קמא סבר, לאו בני אדורי נינהו, הם אינם בני החזרה, זה כפי שיטת רבי יוחנן. ואנחנו נסתכל ברש"י, מפני שיש בהם קום עשה, ואף אלי לאו הניתק לעשה, ועל זה אין מלכות. קומו הדו מה שגביתם, וזהו נתקו לעשה. כי דאמרינן, כמו שמופיע בתורה, ויקרא כ"ה פסוק למדרב, אל תיקח. תורה, אל תיקח ריבית. ואם לקחת, אחזר וחי אחיך. דהיינו, זהו העשה שהזכרנו. וזה שיטת רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב. אבל התנא קמא חולק. אינה לאו בני אדורי נינהו. ומבחינת הפסוק וחי אחיך, כמו שאמרנו מקודם, הם החכמים, התנא קמא, ידרוש את זה כמו שרבי עקיבא דרש אותו בעניין המים שלא מספיק לשניהם. הגמרא בשלב הזה דוחה. לא. אז מה זה לא? רש"י מסביר. לפני שנתקדם, נקרא רש"י, מבחינת מבנה הגמרא, הנקודה האחרונה הייתה שהנושא של ריבית, האם זה יוצא בדיינים, כן או לא, מחלוקת תנאים. ועל רקע זה הגמרא עונה לא. ואומר רש"י לא. לעולם אין מלאך אם גבה, דברי הכל אינו מתוקן בחזרה מן המלכות, ואין כאן ניתק לעשה. נראה לומר, ואני חושב אפשר להוכיח את זה מתוספות דיבור המתחיל לא, שרש"י מסביר שלדברי הכל כמו רבי יוחנן. לא כמו שנאמר מקודם ששיטת רבי יוחנן עומד במחלוקת תנאים. לא, כולם מסכימים שאין עניין בכלל של תיקון עליו בהחזרה. אין כאן ניתק לעשה. והי דתני, ממשיך רש"י, והי דתני פטורים, מה שראינו מקודם רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב, פותרים את המלווה ואת הערב. מה זה פותרים? בשלו גבו. דהתם לא הווי אלא סומה לשים. סומה באלמה, ששמו עליו נשך על ידי תנאי. הם היו לפני ההלוואה, וסידרו שההלוואה יהיה עם ריבית. הם שמו עליו, שמו על הלווה נשך על ידי תנאי. ויעתו רבי נחמיה ורבי אליעזר למימר דלא תשימו עליו נשך דקמא רחמנא לאו אסומה גרידת הקפיד. זה בשונה לתנא קמא, שעצם זה שארגנתם הלוואה על בסיס ריבית זה לא מה שהתורה מזהירה, כלומר העצם הסידור הסימה, אלא הסומה הבא לידי גיווי. וכל כמה זה שלא גבו איקה קום עשה לקרואי שטרה, כל זמן שלא גבו, אז יש עשה לקרוא את השטר. והשטר כפרפייה זה לפושי שינוי מי כסבר. זה מטרת הגמרא בהמשך. אז אנחנו נחזור לגמרא. אחרי שהגמרא אמרה, אני רק חוזר מה שנאמר מקודם, שריבי תפוצה אם יוצא בדיין אם כן או לא מחלוקת עליהם, אומרת הגמרא לא, שאם מדובר בריבית שכבר גבו, אין עניין או ציפייה שהבן אדם יחזיר. זה לא ישנה, העבירה נעשתה וזהו. אז מי קום עשה? בסיפה במקור לפני 3-4 שורות ראינו שאינם חייבים משום מלכות או לא תעשה, מפני שיש בה קום עשה. אז מה זה קום עשה? עכשיו אם אתה אומר שפירוש קום עשה אינו החזרת הריבית, אז מה זה קום עשה? תשובה, לקרוא שטרה. ונוסיף, ולפי התנא קמא, קריאת השטר אינו מועיל. אני מרגיש חובה לציין שההסבר שאמרנו עכשיו הוא על פי רשי, וקראנו את הרשי ביחד, אבל בתוספות דיבור המתחיל לו יש גישה שונה. וכפי שאמרנו, יש כאן קטע שבסוגריים, אני מתקן, לא אמרנו, אבל כעת נאמר, ובשוליים כתבנו אצל כוכבי, סוגריים אלו, שהם מקיפים את הגמרא כמה שורות טובות, נגיד בערך 10 שורות. הסוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות שעד כאן עיקר התשובה למטיבי. הלינו קושיה על רבי יוחנן ודחינו את הקושיה, וזה מסתיים כאן. סימון זה מבוסס על רשי, סוף דיבור המתחיל לא. כעת נפנה לגמרא. אחרי שאנחנו הגענו על שיטת רבי יוחנן, דריבית תפוצה אינה יוצא בדיינים, וזה לפי רשי לכל הדעות, והעניין הזה של קום עשה שמוזכר לעיל, זה עניין של קריאת השטר. שואלת הגמרא, מי כסבר? אי כסבר שטר עומד לגבות כגבוי דמי, העבדו איסוריו. מה זה משנה עכשיו אם יקראו את השטר? אם אתה אומר ששטר עומד לגבות כגבוי דמי, אז שטר שכתבו בו ריבית, זה כאילו הוא המלווה כבר גבה את הריבית. קריאת השטר לא יועיל אם אתה אומר כך, ואי נסתכל ברשי כגבוי דמי, שהרי שבין לא קלקותיו על הקרן ועל הריבית, עבדו לאיסוריו, וקריאתו הביא השבתו. ואם גבו דמי, הווה מחייב לילדוי, ואם גבו גם, הם יצטרכו להחזיר. זה אם אתה אומר ששטר עומד לגבות כגבוי דמי. ואי ממשיך הגמרא, ואי לאו כגבוי דמי, הלא עבוד ולא כלום. אז מי יחלוק עליהם? למה שתנא קמא יחייב? אם אתה אומר שטר עומד לגבות, שטר עומד לגבות אינו כגבוי, לעולם כסבר שטר עומד לגבות לאו כגבוי דמי. והסומה גרידה, כמו שהסברנו מקודם, התנא קמא מחייב על כך שהכנת שטר כזה, זה מחייב. והכמשמלן, התנא קמא מלמד את הדבר הבא, תסומה על בסיס הפסוק, לא תשימו עליו, תשימון עליו נשך, תסומה מילתא היא. ואחי נמי מסתברא, שהפירוש הזה הוא מדויק, תתנן, ואלו עוברים בלא תעשה, המלווה והלווה, הערב והעידים. בשלמה כולו עבוד מעשה, בין אם זה המלווה שהלווה את הכספים בריבית, בין אם זה הלווה שהוא משלם את הריבית, ובין אם זה הערב. והרשי מסביר בשלמה כולו עבדו מעשה בגביעתו, מלווה גובה מן הריב, הריב מן הלווה, הלווה נתן ביד המלווה ועבר בלא תשיך. אלא זה המשך הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, אלא עדים מאי עבוד, אלא לאו שמע מינה דסומה, הכנת השטר עם חתימת העדים מילתא היא, זה עצמו נחשב כעבירה, שמע מינה. ומכאן אנחנו פשוט מבססים את את התשובה של הגמרא דליאל, מה קום עשה שהוזכר במקור התנאי דליאל, לקרוע שטר, שהכנת השטר, כל הסיפור כאן הוא לפני גביית הריבית עצמו. עד כאן שיעורנו להיום.